דרהם עליו השלום, שהיה מגדולי הראשונים, ספרו נחשב לאבן יסוד בספרי ההלכות והמנהגים, שכך כתב גם מרן הבית יוסף, כמעט שאין סימן בשולחן ערוך שלא מזכיר אותו יותר מפעם אחת אפילו. ראיתי כדבריו מילה במילה. כתב רבן דוד אבו דרהם על התפילה שאנחנו מתפללים כל יום, ומזכירים את המזמור לנצח מנגינות, מזמור שיר. אומר רבי דוד אבו דרהם, המזמור הזה הוא מזמור המנורה, כל מי שקורא אותה בכל יום בכוונה, הרי הוא כמדליק המנורה הטהורה בבית המקדש, וכאילו מקבל פני שכינה. ידוע שמעלת הדלקת הנרות בבית המקדש הייתה מעלה גדולה מאוד, מצווה שנצטווה אהרון הכהן מיד אחרי שמשה רבנו ירד מהר סיני במוצאי יום הכיפורים, אחרי אותם 40 יום שישראל היו בתענית, ומשה רבנו עומד בהר ומתפלל 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאתכם אשר חטאתם, ככה הוא אומר. מסר נפשו משה רבנו 40 יום. כשירד אמר להם פרשת תרומה, מיד מה כתוב אחרי זה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זין זך כתית למאור להעלות נר תמיד. מה זה נר תמיד? אז הגמרא אמרה שכל השישה נרות היו דולקות רק בלילה. הנר השביעי, יש מחלוקת בין הרמב״ם משאר הפוסקים אם זה האמצעי או הנר המערבי, כי המנורה הייתה עומד בדרום, אז הנרות היו מסודרות בצד דרום של בית המקדש, ממזרח למערב. אז יש מחלוקת אם זה נר האמצעי או המערבי. עלי בדרוב הדעות זה האמצעי, הוא הקנה האמצעי, גופה של מנורה ושישה קנים שיוצאים ממנה. אז הנר הזה, האמצעי הזה, היה בדרך נס, היה דולק 24 שעות מערב עד ערב. שאר הנרות, שש נרות, היו דולקות מערב עד בוקר. וכמו שאמר הנביא זכריה, שאנחנו נקרא אותו בחנוכה, ראיתי והנה מנורה זהב גולה וגולה על ראשה, שבעה נרותיה, שבעה שבעה מוצקות הנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה. אז זה אותה מנורה, היו מדליקים אותה מהשמן הכי חשוב, שמן זית זך, רש"י אומר, היו הולכים לאיזה מקום מיוחד, שם היו מגדלים זיתים, זיתים שהשמש הכתה עליהם ובישלה אותם, כי יש זיתים לאכילה ויש זיתים למשחה. אלה זיתים של שמן שהיה של האור, שמן הכי צלול, היה דולק יפה מאוד. יש מצווה עד היום להדליק בבית הכנסת נר תמיד, כל מקום שמתפללים שם בשבוע יש מצווה להדליק נר, ולא דווקא נר של שמן. אדרבה, היום זה סכנה שלא יהיה שריפה, חס ושלום, אלא נר חשמל, כך כתבו כל הפוסקים בדורנו, שנר חשמל הוא הנר הכי יפה, גם דולק יפה. הכוונה שיהיה אור, המצווה היא שיהיה אור, לא שיהיה אש. אש שעלו הגויים, שונאי ישראל יעלו באש, אנחנו רוצים אור. בבית המקדש היה צריך להיות אור. היום אין לנו בית מקדש, ואבנותינו, יש לנו בתי הכנסת, אלה מקדש מעט שלנו, מדליקים שם את הנר הזה התמיד, שהוא דולק מעל האחד, ושבו מעלה גדולה. זה גם טוב בשביל מנוחת הנפטר. אתה מחפש מנוחת הנפטר, זה לא ריבוי הקדישים שאומרים. אחד אומר קדיש, ועוד אחד אומר, אין זה שום טעם, אין זה תכלית. אלא עיקר התכלית של הנפטר זה הדלקת נר בבית הכנסת, או חשמל בבית הכנסת שאדם ישים. הרב חידאי הביא עוד דבר, חידאי הביא בספרו יוסף אומץ, שהדלקת הנר מעל התיבה בשעת קריאת התורה. לכן תראו בבית הכנסת יש להם מנהג, שם יש כמו היום של חשמל עושים, בפינות של התיבה מעמידים שם קנים של תאורה, שם מדליקים את התאורה הזאת, דואגים שזה ידלק בשעת קריאת התורה. אם בחול, מדליקים בפועל בשעת קריאת התורה, ואם בשבת, מתכננים את השעון שידליק את זה, שיהיה קודם הקריאה מעט, שיהיה כל זמן קריאת התורה יהיה דולק. כותב הרב חידה, הנר הזה טוב להדליקו לעילוי נשמת הוריו, וזה מעלה גדולה. למה? כי הנשמה נמשלה ללב. עכשיו אנחנו בעניין של המזמור, מזמור לנצח מנגינת מזמור שיר. הוא הרב הבודרים כותב, ידוע שבתהילים יש 10 מיני נגינות, כמו מכתם לדוד, למנצח מזמור לדוד. אז יש למנצח, יש מזמור, יש כל מיני שמות, 10 שמות. במזמור הזה 4 מיני נגינות גם למנצח. מנצח זה סוג של ניגון. זה מה שהיום עשו, שמו איזה אחד שיקור, הביאו אותו לדם, איפה עשו אותו מנצח, יש לו איזה מקל של קוסמים ועושה כל מיני תנועות משונות, זה לא זה. המנצח זה סוג מנגינה, למנצח. בנגינות זה נגינה, כלי של 8 נגינות שמשמיע כמה מיני ניגונים ביחד. מזמור גם כן כלי, סוג של נגינה, שיר. 4 מיני נגינות, למה 4? כנגד 4 אותיות הוויה, שיות, כה ואבקה, כנגד 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כנגד 4 צדדים שיש לו לעולם, צפון, דרום, מזרח, מערב. זה הפסוק הראשון במזמור הזה. עכשיו אומר הרב אבודרהם, שמי שקורא אותו בכל יום, כאילו הדליק את המנורה התאורה בית המקדש, תאר לך, היו מוכרים היום הדלקת נר בבית המקדש. כמה כסף אדם היה מוכן לשלם עבור שיתנו לו זכות להדליק יום אחד. זה לא שייך, זה של הכהן. וכאן הוא אומר לך בחינם, אתה תקרא את המזמור הזה כמו שצריך, כאילו הדלקת אותו, וכאילו קיבלת פני שכינה. לא רק זה, כל השרים כתבו, יש בו מענה גדולה לשמירה. בפרט שאנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד קשים. אין לך יום שאין קבלתו מרובה מחברו. אנחנו נמצאים לא בערב מלחמה, כבר בתוך המלחמה, בתוך תוכה. מלחמת גוג ומגוג כבר התחילה. אנחנו נמצאים בצרה גדולה, ואתה לא יודע איזה מלחמה, מאיזה צד באה. מצד איזה קמח או סודה לשתייה, או איזה אבקה לבנה, או איזה קוקאין. אתה לא יודע, היום כל מעטפה קטנה מרעישה את כל העולם, משתקת אותו ברגע. ואתה לא יודע מאיפה בא מחבל, מאיפה בא מפגע, מאיפה בא כדור, מאיפה בא פצצה לא עליכם, והמרגמה. ואף אחד לא יודע מה יקרה מחר מחרתיים. מדינות העולם ישתגרו, יקומו, פתאום יחליטו לקום עלינו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו על ידי חכמיו, על ידי נביאיו, נתן לנו סגולות יקרות שאנחנו צריכים להיזהר בהן. אחד הדברים היקרים זה קריאת המזמור הזה שאדם יקרא אותו כל יום. יש לנו את זה לפחות פעמיים ביום. פעם אחת קודם ברוך שאמר, פעם שנייה לפני עלינו לשבח של תפילת מנחה. אדם משתדל לומר את המזמור הזה בכוונה, ויאמר אותו בצורת המנורה. ולא חייב שיהיה מצויר לפניו או מצויר על קלף. יצייר בדעתו כאילו זה מצויר לפניו בצורת מנורה. פסוק ראשון כתוב למעלה, ואחר כך זה לא משנה, הפסוק הראשון לא החובה, העיקר הוא 7 פסוקים שיש באותו מזמור. אלוהים יחוננו, יברכנו, אין פניו איתנו סנה, זה הקנה הראשון, הוא מצד שמאל. עכשיו לא כמו שיש איזה סידורים, התחכמו היום, הייתי פעם איזה סידור אחד עשה הפוך את המזמור, התחיל שם אותו בצד ימין, כאילו הוא נהיה מתחכם, כל אלה שהיו לפניו היו עמי ארצות וטעו, והוא נהיה פיקח. זה כמו מספרים שאחד היה נכנס פעם לא עליכם לבית חולים של אנשים, אתה יודע, אומרים על עשוריה, אלה שיש להם בעיה במוח קצת. אז הוא ביקר, אחד אמר הוא צ'רצ'יל, אחד אמר הוא אייזנהאואר, אחד אמר הוא דגול, אחד אמר הוא בן גוריון, כל אחד אמר הוא איזה שם של איזה מישהו. בסוף פגש אחד, אמר לו, מה אתה? אומר, אני בן אדם נורמלי. הוא אומר, כל אלה שאתה רואה, כולם משוגעים. ואני הנורמלי היחיד בבית המשוגעים. פה זה בית משוגעים, פה זה לא בית הלורדים. אז לפעמים בן אדם חושב את עצמו, הוא הפיקח יותר מכולם. זה גדולי העולם כתבו את הסדר הזה של המזמור, עוד רבנו הארי תיקן אותו, והסדר הוא כל דבר הולך משמאל לימין, הוא עושה הפוך. הוא עושה בצד ימין והולך מימין לשמאל, ואנחנו לא הולכים מימין לשמאל. מראה מסכת יומה אומרת, כל פינות שאתה פונה יהיו על דרך ימין. כשמקיפים את הטבע, איך מקיפים? כשמוצאים ספר תורה מהאחד, איך? בצד שמאל של בית הכנסת, ואחר כך חוזרים לצד ימין. כך זה הסדר. אז גם כאן כל הקפה שעושים, הקפות עושים תמיד משמאל לימין. גם כאן המזמור הזה, קוראים אותו, מתחילים אותו בצד שמאל, חוזרים לצד ימין. זה הסדר שלו. זה מעלתו גדולה מאוד מאוד, כאילו מדליק את המנורה בבית המקדש. מעלתה, אמרתי לכם כמה גדול, היה הרב ניסים נחום כאן בשכונה הזאת, הוא אחד ממקימי השכונה. מקימי השכונה מבחינה רוחנית, אחרי שהעדה הבוכרית היקרה לפני 110 שנים בנו את השכונה הזאת, כנראה היו בעלי זכויות מיוחדות במינם, כי זכו שעד היום התורה פה לא פוסקת מהשכונה הזאת. הרבה שכונות ראינו שהקימו אותם, אחר כך נהפכו לא עליכם לאיזה מקומות, כמו ימין משה, הקים אותה רבי משה מונטיפיורי עליו השלום. היום תראה, נחלתנו נהפכה לזרים, בתי ונוחים, כל איזה שיקורים מסוממים, ציירים ואומנים קוראים להם, השתלטו שם על השכונה. ועוד שכונות כאלה כמו נחלאות ואחרים, היום בעוונותינו הרבים, שם מחללים שבת. זו השכונה הזו זכתה שהיא שכונה של קדושה וטהרה. היה פה הרב ניסים נחום. הרב ניסים נחום, מה היה המעשה שלו? הוא היה תושב לוב, בטריפולי שבלוב. ואימו הייתה שמה רבקה, הייתה אישה צדקת. הצדקת הזאת הייתה הולכת כל יום שישי את האפירה. הייתה הולכת כל יום שישי בעצמה, בכל בתי הכנסת שבעיר, טריפולי שבלוב, ודואגת שיהיו נקיות, בתי הכנסת יהיו נקיים, יפרסו עליהם שטיחים לשבת. כמובן, היא הולכת לעצמה לנקות, אבל הייתה מחזיקה נשים שינקו את המקום שם, אבל המנהג אחד היה לה, שאת זה היא בעצמה הייתה עושה. 24 בתי כנסת. תעולה בסולם, אלא סולם מיוחד, תעולה מעל הארון קודש, שמה מה שנקרא קנדיל, קנדיל בערבית זה צלחת, שלוחית, ממלאה אותה שמן זית זך טהור, ושמה שם נר עם פתילה טובה, משובחת, שהיא גודלת אותה בידיה, ומדליקה את זה כל יום שישי. וזה היה דולק מיום שישי ליום שישי הבא, שבוע שלם. ואם היה הקודם, אז כבר השמן כבר שרוף, לא כל כך טוב, מנקה אותו, שוטפת את זה, מחליפה, תמדיה כבר צלחת חלופית. כך הייתה עושה בכל בתי הכנסת שבעיר. והגמרא אומרת, מסרת שבת, אמר רבי הרגיל בנר, אביין לבנים תלמידי החכמים. רש"י אמר, איזה נר? נר מצווה, שתי נרות יש. לא היום מה שממציאים לנו כל מיני נרות. נר שבת ונר חנוכה. זה נר שבת. זה את הכנסת, מצווה שיהיה נר דולק. אז היא הייתה עושה את זה. והיו לה שבעה בנים. וזה בנה הרבי ניסים נחום, זה הבן השביעי, האחרון שבהם. היה בגיל 17. שלחה אותו שם לאוניברסיטה ללמוד. ובתמימות לא יודעת, גויים, בסדר, היא משגיחה עליו בבית. והיה איזה תלמיד חכם אחד מירושלים שהיה נוסע כל פעם לארצות אפריקה, אז היה לו לפי סדר, היה נוסע שנה אחת לטוניס, שנה אחת לאלג'יר, שנה אחת למרוקו, שנה אחת לטריפולי שבלוב. זה כל ארבע שנים עושה סיבוב, מעל ארבעה לא השיבנו, היה עושה סיבוב. ונאבא שהיה בא, היא אמרה, בא תלמיד חכם מארץ ישראל, בא איש חשוב, לא, זה הרמטכ"ל קורא לו. זה היה איש חשוב מארץ ישראל. אמרה, כן, אז אני אכניס אותו בביתי. מה עשתה? חיפשה את החדר הכי יפה שיש לה, הכי מכובד, שטיחים וארון יפה עם בגדים ומשרת מיוחד, ושמה לו שם ספסל מרופד כתיפה, באיזה מיטה, עם איזה מזרון מיוחד, וקרים וקסתות, כל מה שהוא צריך. הרחה אותו בביתו, בביתה. והוא היה הולך להסתובב בבתי הכנסת, ידרוש, הולך בבתי העשירים, להתרים אותם בשביל הישיבות שיש בירושלים, תלמודי תורה וישיבות וכדומה. והנה, יום אחד היא הצטערה, אמרה, תראה כמה חכמים זוכים, איזה תורה יש להם, איזה קדושה וטהרה. והוא מברך אותה, כל מה שהוא מברך אותה מתקיים. למה היא לא תזכה שיהיה לה בן תלמיד חכם? יום אחד היה אצלם החכם הזה. אמרה לו, בבקשה ממך, אם אתה הולך לירושלים, תביא לי איזה קמיע, איזה דבר, שאחד מהבנים שלי יהיה צדיק, יראה שמיים, תלמיד חכם, יזכה לתורה. אמר לה, בסדר, אני רואה שהתורה, בשבילי כל התורה הזה, כמו השונמית שעשתה לאלישע, ויהיה היום, נעשה לו עליית קיר קטנה, נשים לו שם מיטה ושולחן, כיסא ונורא. חזר אותו בפעם הבאה, היה צריך ללכת מדינה אחרת, בדרך, עצר, נכנס לטריפולי, נסע במיוחד לטריפולי, והביא לה איזה קמיע. אמר לה, שימי את זה, תתלי את זה על אחד מהבנים שלך, ותראי מה יהיה. כתב על קלף איזה שמות הקודש מיוחדים, שהיו לו כוונה, בתענית, מי יודע איזה... תרצה את זה. אז היא, על מי תגיד? אמרה, בין הניסים. אולי השם יעשה לנו ניסים. בוא אין הניסים. יש איזה קמיע שהרב הביא לשמירה ולהצלחה. אתה מוכן? בבקשה. תרצה את זה עליו. הלך אותו יום לאוניברסיטה. היה כבר בגיל 18. פתאום הוא נכנס שם, כאילו הוא רואה אותם כולם כמו שדים, כמו קופים היו בעיניו. למה אני באתי לגן החיות, יש גן החיות, זה... בניירובי, נלך לשם, נסתכנרי. פה זה אני באתי ללמוד. לא, ימינה, שמאלה, איפה שהולך, חזר הביתה. אמר, אמא, אני לא רוצה. טוב. מה אני רוצה? ללכת לאיזה בית הכנסת החכמים, שם שיושבים ללמוד, ללמד איתם תורה. הלך, מצא איזה בית הכנסת, שם תלמידי חכמים, יש. ברוך השם, לא, השם לא עזב, תמיד יש חכמים, בכל דור ודור, בכל עיר ועיר. ישר ללמוד אצלם תורה. עכשיו שנה, שנתיים, שלוש, אחרי זה תחילה קשתה להם קושיות, כל מיני, אמרו לו, תשמע, זה כבר לא בשבילך, אנחנו לא בשבילך, אתה כבר התעלית, תעלה, סע בבקשה לירושלים, שם העיר מלאה חכמים וסופרים, תשב שם ותעשה מה שאתה רוצה שם עם התורה. כן היה, אסף הרבה כסף, עם אביו נשטר, לקח את אמו איתו, משקה, הביא אותה איתו, פה לירושלים. והוא גר פה בשכונת הבוחרים, היה גר בסוף רחוב דוד. סוף רחוב דוד, אחר כך הבית שלו, הוא נתן בית לרב שאול דוויק, שיגור אצלו בביתו. והיה יושב פה, והוא היה אוסף אנשים מהשוק, שישבו ילמדו, משלם להם כסף, יומית. פתח ישיבות, הרב שאול דוויק פתח ישיבת רחובות הנהר, הוא החזיק אותה. היה מדפיס ספרים, כל ספר שחסר בשוק, אין אותו, ומת פיסטון, חשבונו, חלק אותו חינם, אין כסף. וירבה תורה. לימים, מעצתו של הבן ישחי, זה היה עוד הבן ישחי היה חי, בזמן הבן ישחי הוא בא. מעצתו של הבן ישחי, בא רבן ציון חזן לכאן לירושלים, פתח את ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, והוא נתמנה יושב ראש הוועד, גבי נאמן של ישיבת פורת יוסף. וזכה שכמה תלמידי חכמים גאוני העולם, דורות על גבי דורות יצאו מהישיבה הקדושה הזאת. זה הרב ניסים נחום. כל זה מאיפה בא? וזה שאמו הייתה זהירה בהדלקת המנורה בבית הכנסת, לקיים מצוות להדליק נר תמיד. תראה איזה מעלה גדולה זאת. איזה דבר גדול. עכשיו, מה יש במזמור הזה שכל כך, דווקא את המזמור הזה שמו אותו על המנורה? המנורה לבד, והמזמור לבד, מה העניין בו? אז ויערו כך, כבנו הרי כתב, מזמור הזה יש בו שבעה פסוקים. חוץ מהפסוק הראשון שאמרתי לכם, שהוא כנגד ארבע אותיות הוויה, למנצח מגנות מזמור שיר, זה שם המזמור. אבל המזמור מה אומר? אלוהים יחנן ורחנו, היה פניו איתנו סלע. זה פסוק אחד, הרך לדעת בארץ דרכך, כל גבי משורתך. פסוק שני, שלישי, בדרך העמים אלוהים, בדרך העמים כולם. רבע יהיו הפסוק הכי ארוך. שמחו ורנו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ נחם סלע. חמישי, ידוך עמים אלוהים, ידוך עמים כולם. שישי, ארץ נתנה יבולה, וברכן אלוהים אלוהינו. שביעי, וברכן אלוהים, ויראו אותו כל אפסי הארץ. אומר רבנו ארי, תספור שבעה פסוקים כנגד שבעה קנים של המנורה. תספור את המילים שיש במזמור הזה, יש בו בדיוק 49 מילים. שבע פעמים שבע. יש פסוק פחות משבע, יש פסוק יותר משבע. ביחד נהיה 49 בדיוק. זה כנגד 49 ימים של ספירת העומר. המזמור, הפסוק האמצעי, שהוא בגופה של מנורה, שהוא מתחיל, ישמחו ורנו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ על חם סלע, מספר האותיות שבו 49. אז אם היית יותר או חסר, זה הדפוס השם. אבל הוא, איך שהוא כתוב, הוא בדיוק 49. וזה מסכמנים בו בספירת העומר. שכל יום בספירת העומר אנחנו מכוונים מילה אחת מהפסוק, מהמזמור עצמו, ואות מ-49 אותיות שיש בה האמצעי, בפסוק האמצעי, שהוא אמרתי לכם, ישמחו ורנו לאומים. בכנגדו יש ענה בכוח, יש בו שבעה פסוקים. ענה בכוח ידוע בו ברא השם שמיים וארץ. הלך הדבר שמבטל מקטרגים כמו זה, זה גם טוב לאומרו בעת צרה, אם אדם נמצא בדרך, מקום מסוכן. או באיזה מקום של סכנה, מפחד, חושש, יאמר את זה. אנחנו אומרים אותו קודם התפילה גם כן בשחרית כל בוקר. אנחנו אומרים אותו בלילה קודם השינה. הנשמה אינה יכולה לעלות לרקיע ולתת דין וחשבון ולהינצל מהמקטרגים שמקטרגים עליה, אלא על ידי אמירת ענה בכוח. לכפול את אותו פסוק ששייך לאותו יום. למשל, מוצאי שבת מתחילים, פסוק ראשון. ענה בכוח, ילדתי מנך תתיר צירוה. אחרי שגומר את כל ענה בכוח, חוזר על הפסוק הזה שלוש פעמים. למה? צריך לעלות מעולם העשייה לעולם היצירה, מהיצירה לבריאה. בכל עולם יש שומרים שם, לא יודעים לעלות. על ידי שאתה אומר את זה, הם מפחדים, פותחים לך את הדלת. אומר הבריאה לאצילות, שלוש פעמים. ושתיים, שתיים, שתיים. שתיים יחסי פניו, שתיים יחסי רגליו, ושתיים יעופף. זה גם הנשמה של האדם, ככה היא שמורה. ואז היא עולה למקום מבטחים בשמיים, ונהנית מזיו השכינה בגן עדן, מוסיפה כוח ולמחרת הוא בא, ראה אותו שמור מיצר הרע, שמור מסטן, רע, פגע רע, לא עוסק בתורה ולומד אותה ומבין אותה ומשכיל בה. זה ענה בכוח חשוב מאוד. רות, גם כן איזה סגולה נפלאה לו עליכם, הנפטר, כשמלווים אותו לבית העלמין, כל לפטפט ולדבר כמו שהיום עושים, עוונות הרבים. היום אפילו לוויה, אדם לא זוכה שיהיה לו לוויה כמו שצריך. היה כדאי שאדם יצווה שלא יצאו אחריו רק 10 אנשים. הוא צריך את כל הלוויה הענקית הזאת. צאו 10 ויקראו מה שצריך לקרוא. יושב בסתר העליון, על כפיים מסעונקה, ויגידו את הפסוקים האלה של אנה בכוח, אחרי המת, עד בית ענבין. כי זה שומר עליו מכל מיני מקטרגים ומזיקים. אז באים כל האנשים בפתפטים, מה יועיל, מה יוסיף לו, מה ייתן לך, מה יוסיף לך, לשון רמייה. הצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. מה זה יעזור? זה אנה בכוח שבמעלה, וזה אנה בכוח נתייסד על המזמור הזה. כי מי חיבר אנה בכוח? רבי נחוניה בן הקנה. היה מראשי התנאים. הוא רבו של רבי ישמעאל בן אלישע, רבו של רבי עקיבא. ויש אומרים שחי 400 שנה, רבי נחוניה בן הקנה. הוא זכה לראות את הנביאים חגי, זכריה ומלאכי, והאריך ימים עד חורבן בית שני. כל תקופת בית שני הוא היה בחיים. והוא חיבר ספר הקנה, כך שמו. בספר הקנה חיבר בו את השבח הנורא הזה, אנה בכוח רצה מנחת את תרצורה. ויש בו ראשי תיבות שלו גם כן נפלאים. אבל אנחנו כעת לא בעניין של אנה בכוח, בעניין של המנצח. רק זה המזמור, עליו בנה רבי נחמיה בן הקנה את האנה בכוח שלו, את התפילה הזאת. ויש אומרים אותו גם בקבלת שבת, מה שרוצה לקבל שבת, איך יזכה לנשמה יתרה כעת, יצא מהחול אל השבת, על ידי אמירתו של אנה בכוח. וכן אז זה הדרך. הוא מסוגל לקבלת תפילות, מסוגל לסלק מקטרגים, כל מיני דברים. זה אנחנו נחוצים בימים האלה, זה אנחנו נחוצים את ההגנה הזאת. אז זה יש, אמרנו 49 מילים בפרק, 49 אותיות בקנה האמצעי. האותיות שלו 216, גימטריה גיבורה. ראיו, זה כנגד אותו שם קדוש, שם בן עם, שבו קרא משה את ים סוף. תארו לכם, הזוהר הקדוש כותב, לא היה בעולם עת צרה שישראל היו בצרה כמו אותו רגע שעמדו על ים סוף. שרו של ים מקטרג עליהם שם למעלה בשמיים, שרו של מצרים מאחריהם, צועק מאלו עובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה. עד שרבותינו דימו את הזיווג של האדם קשה לזווה גם כקיעת ים סוף. רבותינו דימו את הפרנסה, כמה היא קשה, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. קריאת ים סוף מאוד קשה. ולא היו ישראל בצרה כמו אותו רגע. והכל בזכות משה רבנו, שהוא עמד עם המטה שלו, והיה חקוק על המטה שלו, שלושה פסוקים שכתובים פרשת בשלח, שהם וישא, ויבוא, וית. וישא מלאך האלוהים, מה הולך לפני מחנה ישראל, הלך מאחריהם. וישא עמוד יענה מהחושך, ויעמוד מאחריהם. ויבוא בין מחנה מצרים בין מחנה ישראל, ויענה מהחושך ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. וית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים, ברוח קדים עזה כל הלילה, ויסב את הים לחרבה, ויבקעו המים. אז הוא מסתכל בשלושה פסוקים האלה, כל פסוק יש בו 72 אותיות, שלושה רצופים, שלוש פעמים 72, 216. 72 גם תראה חסד, שלוש פעמים חסד, גבורה. אותו דבר יש במזמור הזה. אז תראה כמה סגולה נפלאה יש במזמור הזה, שאדם יאמר אותו. אדם לפעמים יושב בדרך, הולך בדרך, לא יודע מה לעשות, אין לו מה לומר, או הוא בצרה. יאמר, צריך מנגינות. יחזור עליו 10 פעמים, 100 פעמים, 1,000 פעמים, אין לו מה לקרוא. מי לא זוכר את זה? אנחנו אומרים אותו לפחות פעמיים ביום. אדם יאמר אותו, ואם מכוון בו בצורת המנורה, עוד יותר טוב. ויש בו שמות ממונים על כל אות ואות, כך בנו הרי אומר. ראשי תיבות, תראו גם, אגב, אולי בהזדמנות הזאת נסביר למה מציירים אותו על קלף, כדי שאדם יזכור שזה בצורת המנורה, אז אין כמו הראייה, האותיות מחכימות, או לפעמים תמונה אחת שווה 1,000 מילים. אז הוא רואה את זה מול עיניו, ואז הוא זוכר, כל הזמן זוכר, כשאומר את זה כבר, אפילו אין לפניו הקלף, הוא כבר זוכר, זה הולך בצורת המנורה. זה טוב מאוד שאדם יאמר אותו ויזכור את הציור. יש בקלף שכותבים כל מיני שמות שכותבים למטה, כמו צום, לא יודע מה זה צום, אגח ה' כף מם, כל ממון ועוד, זה כל זה רבנו הארי כתב. רבנו הארי כתב ראשי תיבות של הפסוקים, סופי תיבות של הפסוקים, יוצא שמות הקודש, בצד ימין ובצד שמאל. בצד ימין אמרנו שלוש פסוקים כנגד שלושה קנים, מצד שמאל שלושה פסוקים כנגד שלושה קנים שמצד שמאל, והפסוק האמצעי שהוא המנורה, גופה של מנורה, הוא באמצע. הפסוק האמצעי הוא באמצע, מתחיל ביות שמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ אנחם סלע, מסיים בה, מתחיל ביות, מסיים בה. זה כנגד יות כה משמו של הקדוש ברוך הוא, יות כה הוא שלם. ויאמר כי ין על כס יא וחמה על אדוני בעמלק מדור דור, אבל ואף כי הם חסרים. זה צריך לכוון שהקנה האמצעי, ראשי תיבות שלו וסופי תיבות שלו, שם יודקה. עכשיו הפסוקים שלו הם כנגד שבעת ימי השבוע, והאמצעי זה כנגד שבת קודש. זה האמצעי, זה שבת. ממינו יש לו רביעי, חמישי, שישי. אתה מכין לשבת, מתחיל את ההכנות לשבת מיום רביעי. מדוע שרבי חמישי שישי מכינים לשבת. משמאלו של שבת, אחרי שיוצאת שבת, יש שלושה ימים שמלווים את השבת, הם ראשון, שני ושלישי. רבנו ארי זהיר בספרו שער הכוונות שכל יום יש לו איזה מעלה, אחד במעשה, אחד בדיבור, אחד במחשבה. אמרנו רביעי זה הראשון, רביעי, רביעי במעשה. אדם משתדל לעשות מעשים טובים ביום רביעי. זאת אומרת, אם יש לו אפשרות ללכת לבקר את החולה ביום הזה, עדיף ביום רביעי. יש לו אפשרות לנחם אבלים, כל מצווה צדקה, כל מצווה שהיא במעשה, ביום הזה. החמישי זה דיבור. כל מצווה שהיא בדיבור, בעיקר לימוד תורה. לכן תראה ביום חמישי, יש לנו הרבה תחנונים. אומרים, אין מלך יושב על כיסא רחמים, ורחום מכפר עוון, מוציאים ספר תורה וקוראים בתורה. אם יש לו לאדם אפשרות ללמוד תורה או ביום רביעי או ביום חמישי, יעדיף את יום חמישי על פני יום רביעי, כמו שיום חמישי זה תיקון של הדיבור. אחר כך שישי זה מחשבה, תקן את המחשבה, יזהר לחשוב מחשבות טובות, ללמוד תורה בעיון עם הבנה, זה שישי. זה ככה זוכה לנפש רוח נשמה של שבת. אחר כך יוצאת השבת שלושה ימים אחרים, ראשון, שני ושלישי. אז עוד הפעם, כמו סדר ההוא, רק איזה סדר הפוך. ראשון זה מחשבה. אחריו יבוא יום שני, דיבור. לכן עוד פעם, יום שני יעסוק בתורה. יום שני אנחנו קוראים בתורה, למה תקנו שני וחמישי? דווקא הימים האלה, שיש שלושה ימים בלי תורה, זה יהיה שלישי ושישי. לא, עשה שני וחמישי, זה יום שני דיבור. לכן גם ביום שני יש לנו... מי שרוצה להתענות, מי שרוצה לקבל עליו איזה תענית, אפילו תענית נדבה, או לאיזה כפרה, עדיף או שני או חמישי. אלה שני ימים חשובים מאוד. לא יבזבז סתם את הזמן שלהם. לעשות בתורה כמה שיותר. זה מתחיל מהלילה. מיום ראשון בערב, מתחיל כבר יום שני, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. היום הולך אחר הלילה. נגמר יום שני, די. חניות אחר הצהריים סוגרות, זה פשוט תלך, תעשה מצוות ושטויות במעשה. אז זה יום שלישי. זכור, שלישי ורביעי זה מעשה. שני וחמישי דיבור. ראשון ושישי, מחשבה. וזה הקנים של המנורה כנגד זה, גם כן. עכשיו, יש להם סופי תיבות, אמרנו. סופי תיבות בסוכב, היי, חף, מם. מתחיל תחילת המזמור, שזה בצד שמאל של המנורה. מזמור הפסוק הראשון, אלוהים יחננו וברכנו, תאר פניו איתנו סלע. סלע מסיים בהי. לדעת בארץ דרכך, בחוגרים ישועתך, מסיים בכף. הרי היי וכף. אחריו, ידוך העמים אלוהים, ידוך העמים כולם, מם. היי, חף, מם. זה שם קדוש, סופי תיבות של הפסוקים, אדם מתכוון בזה, הסתכל עליהם. היי, חף, מם, מספרם 65. גמטרי עדנות, א', ד', נ', י', 65. גם היכל, אומר רבנו ארי, כוון היכל, 65. היה מעשה פעם בטורקיה, הביא רבי חיים פלאצ'י עליו השלום. לפני 400 שנה, עוד לפני שהוא היה בחיים, הוא היה לפני 150 שנה. כותב לפני זה כ-400 שנה, היה איזה גזרות איומות שם. אויבים, שונאים כמו עליהם, אחר כך היה מגפה, היה צרות, היה על עול המיסים, ולא ידעו מה לעשות. עשו החכמים שאלת חלום. באו עליהם בחלום ואמרו להם, תכתבו למנצח מגינות על קלף, שיבוא סופר, יכתוב את זה בטבילה או ביראת השם, כמו שצריך, כתוב את זה על קלף, תציירו את זה ותדביקו את זה על דלתות ההיכל מבפנים, שיהיו רואים את הספר תורה. למה? שזה במקום המנורה שהיה בבית המקדש. בזמן שבית המקדש קיים, היה היכל, לפני ולפנים היה ארון הברית, שם לא נכנס רק כהן גדול פעם אחת בשנה, אבל בהיכל של בית המקדש, מה היה בקודש? הוא קודש הקודשים, אבל בקודש מה היה, שזה היכל? היה בצד צפון, היה שולחן, שעליו היו 12 כיכרות לחם, בצד האמצע, באמצע היה עומד מזבחת הזהב, שעליו היה עושה את הכתורת, כל יום, איפה היה מקטיר כתורת הכהן? שמה. והמנורה הייתה בצד דרום. שולחן בצפון ומנורה בדרום. ולעזם הוא רוצה להחכים ידרים, רוצה להעשיר יצפין. וסימני, חברה הגמרא, בבא בתרא, שולחן בצפון ומנורה בדרום. גם ביומה זה מובא, מסכת יומה. אז אתה רואה שהמנורה הייתה שם. מתי היה מדליק אותה? בזמן שהיה מטיב, היה מקטיר כתורת, אז היה מטיב את הנרות. זה ביחד, כתורת, שמן וכתורת, שמח לב, שדיברנו שבוע שעבר על מעלת הכתורת. אז עכשיו אין לנו את המקדש, אין לנו מנורה, אז אמרו להם, תכתבו את המנורה על קלף, תשימו אותה על דלתות הארון מבפנים, ובאמת ככה עשו, פסקה מגיפה. תראה מעלת המנורה כמה היא חשובה. והאמת טוב של האדם היא אם אדם רוצה, למשל בבית, שיהיה לו צורת מנורה. אם זה כתוב על קלף או על נייר או לא חשוב, אבל בתנאי שלא ילכו שם חשופים בלי בגדים. בכלל, ספרי קודש, אדם יזהר מאוד, איפה שיש לו ספרי קודש בבית, לא להניח שם דבר של החלוך, או להתנהג שם בצורה לא נאותה. הזהרנו כמה פעמים, צריך להיזהר מאוד. אדם פעמים שם ליד המזוזה את כל האשפה שיש לו. נקים את הבית, זה מנהג, מין מגפה שאין לה תקנה. תעלה, תכנס לחדרי מדרגות, תראה נורא והיום. כל הבית בשנים נקי, כל הזבל שיש להם בעל תזכן נמצא שם על יד הדלת. ואיפה מתחת המזוזה? זוהר בפרשת והתחנן כתב בפירוש. אחת הסיבות של הצרות והגזרות הקשות שמזלזלים בכבוד המזוזה. שמניחים אשפה או שופכים, ככה אמר הזוהר, שופכים מים מלוכלכים של שטיפת הבית ליד המזוזה בחוץ, שופכים תדליב, שופכים אותו שם. אז המזוזה, השכינה משם בורחת, אז אין שמירה על המקום הזה, ואותו בית חס ושלום יכולים להיענש. זה גם ביזיון. במזוזה, שם מתחת למזוזה, יש גם שמים פח אשפה בכניסה לבית ליד המזוזה. שים אותו בצד השני. מה אכפת לך? למה אתה שם את פח אשפה ליד המזוזה? מי שם? אדם ובהמה תושיע השם. מי שם בהמה אצל האדם? יש מקום של מזוזה, ולהבדיל יש מקום של אשפה. ואתה שם את זה ביחד. לכן צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. אז זה אמרנו, היי חפמם, סופי תיבות, גמטריה היכל. זה אחד. זה סופי תיבות של צד אחד. אחר כך, הצד השני, איך אומר שם? ודוח עמים אלוהים, ודוח עמים כולם, הרי מן. איר צנתאי ואולי מרחינים אלוהינו, הרי וב, סיים בבב. וברכן אלוהים ויראו אותו כל אפסי הארץ, וגם כאן צריך להיזהר, לא אומר ויראו אותו, יש לו בטועים. ויראו, יש הבדל גדול, ויראו זה רואה, מה רואה, יראו אותו. כי לא יראני האדם וחי, אבל ויראו, יש שם שני יהודים עם מעמיד, יפחדו ממנו. אז אנחנו מחכים, מתי כל העולם יתחיל לפחד מהקדוש ברוך הוא? שלא יפחדו מאנטרקס, פחדים היום משטויות, פחדו מהקדוש ברוך הוא יפחדו. וברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. אז הרי צדי, תראה ראשי סופי תיבות, צום, צדי, וב מם, לרמוז, צום, כל ממון. מי שקורא את זה נחשב לו במקום צום. לכן תראה היה מנהג, לא בחינם מנהג הזה, כשאדם היה מתנדב להתענות תענית נדבה, למשל אדם מחליט שתום רוצה מחר לצום, אז צריך לעשות קבלת תענית, תענית יחיד זה נקרא, בימים שמותר לצום בהם, צריך לזהר שלא יהיה ראש חודש או חנוכה או פורים או יום שאין בו תענית, כמו בחודש ניסן אין בו תענית. בימים שמותר לעשות תענית יחיד, רוצה לעשות תענית, אז הוא מקבל עליו תענית יום קודם במנחה. מה הוא אומר? שאני בלי נדר מחר בתענית נדבה מעלות השחר עצת הכוכבים. ואם לא אוכל לצום, אפשר יהיה אונס, לא לכם, מרגיש לא טוב או יקבל סחרחורת או התקף של רעב, או פתאום צריך יהיה חייב לאכול או לשתות משהו, כשאומר למנצח מנגינות מזמור שיר אוכל לאכול, ככה יעשה. ואז ככה באמת מועיל, זה לא בשביל תענית ציבור, תענית כמו עשרה בטבת או צום גדליה, זה על זה אנחנו לא מדברים, זה משהו אחר. זה עוד מעט השנה אולי בעזרת השם יהפך עשרה בטבת היום חג, עתידים להפך כל ימי התעניות האלה לימי חגים. אבל הכוונה בתענית יחיד, אז הוא קורא את זה, זה במקום, לכן זה צום, זה סופי תיבות צום, להזכור כל גמטריה, כל גמטריה ממון, צום 136, צדי ומן, כל 136, ממון 136, סימניך, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. עכשיו הרב חידה כתב דבר פלא, יש לו כמה הרבה ספרים, אחד הספרים שלו, ספר מדבר קדמות, העריך שם לבאר על מעלת על המנצח. וכתב הרב חידה כך, שהמנצח מנגינות הזה סודו, תשמעו מה הוא כותב, זה הרב חידה כתב, סודו גילה אותו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. משה רבנו, משה רבנו כתב אותו על טס של זהב, משה רבנו כתב את זה. ואחר כך הסוד הזה נתגלה לדוד המלך. דוד המלך שהיה יוצא למלחמה, כל ימה מלחמות, 48 מלחמות עשה דוד, אומרת הגמרא, 48. אנחנו פה 4-5 מלחמות לא יכולים לספור. הוא דוד המלך כל חייו מלחמות היה, אפילו החלומות שלו הגמרא אומרת היו רעים, לא מימיו לא חלם חלום טוב, כל לילה חלומות של פעוטים היה חולם. 48 מלחמות, מלחמות לחם דוד המלך, ואיך ניצח? היה לוקח מגן דוד, הוא צייר צורת מגן דוד. יש סוד אחר פעם באיזו הזדמנות, אולי נדבר על זה. אבל מה שרב חידה כותב, דוד המלך עליו השלום, הקדוש ברוך הוא הראה לו את המזמור הזה חקוק על טס של זהב, חתיכת זהב חקוק עליו. ואיזה זהב? זהב מופז בצורת מנורה. והיה דוד יוצא איתו למלחמה ומנצח את האויבים. מה זה זהב מופז? יש לנו רמטכ"ל, קוראים לו, שמעתם? יש אחד כזה, קוראים לו מופז. אבל מה זה המופז? יש גמרא, מסכת יומא. גמרא, מסכת יומא, דף מ"ד, אומרת, אמר רב חסדא, שבעה מיני זהב הם, ושבעה זהבים, היום איפה אנחנו? שמע, שבעה מיני זהב היה. יש זהב רגיל, זהב, שמו זהב. יש זהב שמו טוב, זהב טוב, שתיים. שלוש, זהב אופיר, כך שמו, זהב אופיר. ארבע, זהב מופז, זה כנגד הקנה האמצעי. שם הזהב מופז. אחר כך, חמש, זהב שחוט. שבע, זה חמש. שש, זהב סגור. שבע, זהב פרוויים. מה זה? שבעה מיני זהבים. מה זה השמות האלה? כל שם, סוג זהב אחר. אין לנו אותם היום. היום יש לנו רק זהב רגיל. שלמה המלך שבנה בית המקדש, השתמש בבית המקדש שבעה מיני הזהבים, וציפה את כל הכותרים של בית המקדש בזהב הזה. והכל גנוז תחת מחילות של אחד. ומאיפה זכה לזה? הקדוש ברוך הוא גילה לו אוצר מגן עדן של הזהב, הוציא אותו, ועשה את בית המקדש, בנה אותו, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ורותים. ציפה אותו בזהב. מה הם השבעה מיני זהבים האלה? מפרש. זהב הראשון, אמרנו זהב, זה זהב רגיל. אבל זהב השני, זהב טוב. מהו זהב טוב? שלמה המלך, כל זהב שהיה לוקח לבית המקדש בכלי, היה מתיך אותו באש. עכשיו ידוע, זהב שאתה מתיך באש, נגיד, יש לך קילו, אחרי ששמת אותו באש, זה יורד ל-900 גרם. שוב פעם תכניס אותו לאש, תתיך אותו מחדש, ירד 890. שוב פעם תוריד, תכניס לאש, ירד 870. וככה ירד, 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 ירד. זהב של שלמה המלך, זה זהב ששמו טוב, כמה שמכניס אותו באש, בוחן אותו באש, נשאר כמו שהיה. הגמרא אומרת שם, 1,000 פעמים, 1,000, שלמה המלך הכניס את הזהב הזה באש, והכניס קילו, יצא קילו. זה שמו זהב טוב. זאת אומרת, צפי, אמיתי, לא מזויף, לא יש בו כל מיני פסולת ערמי ורמאות. זה שמו זהב טוב, שצופים אותו, ככה שהיא שם במקום אומר. לא נחסר ממנו מאומה. שלמה המלך צרף אותו 1,000 פעמים. צרף אותו, כמובן, התיך אותו באש. זה זהב טוב. הרי זהב, אמרנו, פרוויים. מה זה הפרוויים? זה אין אותו, רק בגן עדן. זהב שפרה ורווה, נטע ממנו העץ, עכשיו הוא תומדד אותו, גובה 1.20 מטר. אחרי חודש בא, 1.5 מטר. אחרי כמה חודשים, 2 מטר. זה פרה ורווה, הוא גדל, הוא צומח. נוטעים אותו באדמה, והוא גדל. זה זהב שבגן עדן. שמו זהב פרוויים, עושה פירות. ויש בגמרא עוד פירוש, יש גם במדרש שיר השירים, יש לזה בכמה מקומות הנושא הזה של הזהב. זה שיר השירים, שם הוא מדבר, שלמה המלך בנה בית המקדש. שם הוא אומר, זהב פרוויים דומה לדם הפרים, ממש אדום אדום, יש גם צבעים בזהב. זה אדום ויפה מאוד מאוד, זה שמו זהב פרוויים. הרך יש זהב שחוט, מה שחוט? שחטו אותו, שחטו את ברגותי, מה שחטו את זה? זהב שחוט. זהב שחוט זה כמו שעבה, שאתה מושך אותו נמשך כמו חוט, כמו מסטיק נמתח. אתה מושך אותו, זה הזהב, כך טבעו של הזהב הזה. שמו זהב שחוט, זה גם היה בבית המקדש. זהב שמו זהב שחוט. אחר כך יש זהב סגור. מה זה זהב סגור? שהזהב הזה מגיע לשוק, כל החנויות נסגרות, אין, אף אחד לא יכול למכור. כל הבורסות בעולם נופלות, נסגרות. למה? הגיע הזהב הזה לשוק. לכן שמו זהב סגור. הוא יפה מאוד, רב גווני, ססגוני כזה, יש בו כל מיני צבעים, כל מיני צלליות וגוונים יפים, כמו ארגמן כזה. כך היו קוראים לו, זהב סגור. מה זה זהב מופז? אמרנו, נדעת, מי זה המופז הזה? זה המופע שדומה לפז. פז זה זכוכית לבנה, זה הקריסטל, זה זהב שקוף לבן אין אותו גם היום. זה יש זהב לבן, כמו חלב. דבר שחלב תחת, אין לו לא טעם ולא ריח ולא צורה גם. אבל זה היה זהב צלול, שקוף ויפה, מופז. והגמרא אומרת, מופז זה דומה למרגלית. מרגלית זה יהלום. אבל ממש הוא והיהלום אחים, תאומים. זה שמו זהב מופז. זהב אופיר, מה זה אופיר? שווה 1,000. כל מחיר שתיתן עליו שווה. ויש אומרים על שם מקום, אופיר זה שם באפריקה. תראו אותו מאפריקה. האמת שרוב הזהב מגיע, חלק גדול מהזהב מגיע משם, או מדרום אמריקה. אז זה מגיע משם, זה זהב, כתם אופיר, כמו שכתוב, כתם אופיר. זה. ויש אומרים זהב שחות, אמרנו משהו כחות, יש אומרים תבוי חי פעמים. זאת אומרת, עושים אותו, הוא כל כך דק, עושים מן החוטים דקים, טובים אותו כמה פעמים, ואז עושים מזה כמין צמה כזאת. זה יפה מאוד. כל חוט מורכב מ-18 חוטים. לכן שמו זהב שחות. אז אלה 7 מיני זהבים. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו, וגם לדוד המלך, את המנורה, כתובה על זהב מופז. זה זהב מופז, היה כתוב, ועל זה אנחנו קוראים. כך כותב הרב יוסף חיים, בספרו עוד יוסף חי. אומר אדם יאמר את זה על הנייר, כתוב שיאמר אותו כל יום. ולא ישכיב את זה, יש כאלה לוקחים את הסידור, משכיבים אותו. הוא רוצה גם לקרוא טוב, אז הוא מזיז אותו ימינה, שמאלה, הולך אם לפי הצורת, זה לא נקרא צורת המנורה, זה צורת המנורה. זה אולי המפה של תל אביב, אולי אתה מסתכל. אתה עושה ככה, אתה קורא את זה כמו מפה. צריך להעמיד אותו מולך, ככה, ותקרא כאילו מנורה פה לפניך, תכוון כאילו היא דלוקה. בוערת, יש נרות דולקות. תאירו שבעת הנרות, ואתה קורא. אומר רבנו יוסף חיים, תקרא את זה בצורה שזה זקוף מולך, אז גם אם זה אין לך לפניך נייר, אמרתי לך שזה, אתה צייר בדעתך כאילו כתוב לפניך המנצח בצורת המנורה, תזקוף אותו, ואז לא תשים שטוח ולא זה. אומר ויכוון, אומר גם יש בו פרנסה, יש הפרנסה שלא קשה, רבנו יוסף חיים כותב, זה יצליח. מי היום אומר שהפרנסה שלו לא קשה? אף אחד לא מצביע, כולם קשים בפרנסה. אומר שם יש פסוק, פותח את ידיך, איך יאר פניו איתנו. אנחנו אומרים שם יאר פניו איתנו סלע, נכון? יאר פניו איתנו, זה בפסוק הראשון, יוד פי א' ראשי תיבות, זה אותו שם של פותח את ידיך, פי א' יוד, אי נוח, יוד פי א', פי א' יוד, תכוון בזה ותראה איזה פרנסה יהיה לך. תלך אחר כך חשבון הבנק ואין פה רק עושה בה 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 משהו פלא. אז זה יאר פניו איתנו, אחר כך איתנו סלע לדעת א' סמך למד. אז איתנו פעמיים אנחנו סופרים את זה, פעם יאיר פניו יוד פ' א' יוד, פעם שנייה איתנו סלע לדעת סמך א' למד סמך א' למד. גם זה שם שמונה על הפרנסה ועל החיים, גם זה גימטריה שלו, סמך א' למד 91, גם פ' א' יוד 91, מלאך 91, סוכה 91, הוויה אדנו 91, כל אילן 91, זה הכל אותו גימטריה. אחר כך אסור להזכיר את השמות האלה, רק באותיות, לא תזכיר בפה. פה א' יוד, סמך א' למד. אחר כך סופי תיבות ארץ, נתנה יבולה הברכנו אלוהים אלוהינו, אומר בן יוסף חיים, גין תריע עין טובה, וזה סגולה שבשמיים ישגיחו עליך בעין טובה. וכמה מעלה שלו תראה גדולה, ארץ נתנה יבולה אחינו אלוהים אלוהינו, זה גמטריה עין טובה. זה כמה מעלה של המזמור הזה, שהוא כולו כלל הצלחה נגד עין הרע, נגד משחיתים, נגד מזיקים, נגד כל דבר. גם הוא אומר זה טוב שאדם יאמר אותו שנכנס לבית חדש, או שנכנס לדירה חדשה, או שמתחיל איזה עניין חדש, או איזה סדר לימוד, לפני זה יאמר לנצח מגינות בצורת המנורה. תמיד טוב לאמרה בכל פעם, בכל עת ובכל שעה, וגם בלילה, אין לזה איסור. מקרא, אסור לנו לקרוא בלילה דרך לימוד, אבל זה דרך סגולה או תפילה, מותר. כמו שאנחנו אומרים בלילה בשיר למעלות ישראל הילרים, תפילת ערבית, איך אנחנו אומרים? כמו שזה סדר. או אדם נוסע בלילה בתפילת הדרך, לא אומר שמה פסוקי תהילים, אומר. וכן אנחנו אומרים כי עד שמע של על המיטה בלילה, יש שמה פסוקים. כל הפסוקים האלה נאמרו בשביל שמירה. כל מה שנאמר בשביל שמירה זה לא בכלל מקרא בלילה, מה שאמרו מקרא זה מקרא. עכשיו הרב מעם לועז, רבי יעקב קולי, רב חידה, שביח אותו מאוד מאוד, היה גאון הגאונים, הוא תלמיד רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך. הוא אומר, דוד המלך היה יוצא למלחמה עם הציור הזה והיה מנצח, וכל מי שאומר אותו אחרי ברכת כהנים בספירת העומר, אחרי ברכת, לא בשעת ברכת כהנים, בשעת ברכת כהנים אסור לומר שום דבר, בשעת ברכת כהנים אסור לעיין בספר, אסור כלום, כלום יש עבד שרבו מברכו ואינו מסביר לו פנים, צריכים לעמוד פנים מול פנים, לא כמו אלה, יש כאלה שמים את הידיים על ראשי הילדים שלהם, מה הוא עושה? הוא מסתובב כאילו הוא כהן, והוא שם ידיים, מה אתה עושה? אדם בהמה תושיע השם, צריך פניך אל השכינה, השכינה עומדת פה, אתה מראה גבך אל השכינה, איפה דרך ארץ? כמה זהירות צריך? אז זה תושיה מול. אז זה אחרי ברכת כהנים ספירת העומר, אומר לא ידע נזק כל השנה, הוא מוצלח בכל מעשיו. ככה הביא גם הרשבת מוסר, כותב רבי חיים פלאצ'י, אנחנו יתמי די יתמי, אנחנו יתומים של היתומים, אין לנו כוח, אין לנו שום הבנה, אומר לא בינת אדם לנו, שאנחנו קוראים את המזמור, ככה הוא אומר, שאני קורא את זה אני לא מכוון כלום, הוא אומר אני חושב ככה, אני אומר ריבונו של עולם, אני אומר את המזמור הזה על דעת משה רבנו ועל דעת דוד המלך ואני מצליח, אומר זה הכי טוב שאדם יאמר אותו על דעתם, ככה היה. הרמה כתב שהמנורה הייתה מצוירת בתוך המגן דוד, ואז זכות התורה וזכות האמונה שהייתה לו בקדוש ברוך הוא הייתה מגינה על דוד המלך. כך כתב גם אבו דרהם שאמרנו אותו בתחילת הדברים, שנוהגים לאומרה בימי העומר, זה גם נגד שבעה שבועות של העומר, כל הסוד הזה וכל יום המנצח מנגינות וכולי, כל הסדר הזה. יש רבי יומטוב אלגזי, יומטוב אלגזי היה חברו של הרב חידה, חברו של הרשש, היה מחכמי בית אל, מאיתם הרב תורת חכם רבנו חיים דלרוזה, כולם היו אותה חבורה. מעלית אלגזי המפורסם, הוא כותב בשם אביו רבי ישראל אלגזי עליו השלום, הוא אומר טוב בכל יום לומר אותו בנצח המה. אז אנחנו איפה נצח המה? מי שמתפלל נצח המה, אז לפני ברוך שאמר יזהר לומר את זה בצורת המנורה, או לחילופין סיום העמידה, לא כתוב גם בשם רבנו ארי שטוב לומר את זה מתי שאדם בצרה, עכשיו אנחנו כולם בצרה, לפני שעוקר את רגליו עושה שלוש פסיעות, כל עמידה ועמידה כלומר למנצח מגינות בצורת המנורה, בפרט בנצח המה. אז מי שמתפלל נצח המה מסיים את העמידה, אז כל העמידה נקרא בנצח המה, ואז יאמר את זה, יאמר את זה בנצח המה, הוא אומר לא יקרה לו מקרה רע כל אותו היום, ונחשב לו כאילו הדליק את המנורה בבית המקדש, ויצליח במעשיו ויסתכל בצורה של המנורה ולא יהיה ניזוק כל אותו יום. זה כמו הפעלה של המזמור הזה, זה מזמור אחד בתהילים, יודע מה יש בכל ספר התהילים, כמה סודות, כמה עניינים, כמה רמזים נפלאים מאוד. שרבי אלעזר מגרמיזה עליו השלום היה מקובל קדוש היום ונורא, אומר דע שדוד המלך עליו השלום הרבה סודות ורמזים רמז בתוך המזמור הזה, סודות ורמזים נפלאים, והסוד של המזמור שהקנה האמצעי הוא מאיר השלושה שמימין והשלושה משמאל, וזה רמז שהקדוש ברוך הוא כביכול הוא רמז את עצמו בקנה האמצעי, שהוא מחלקל, הוא מפרנס, הוא מצליח, הוא מנהיג את העולם כולו. לכן אמרנו זה יותקה, יש בקנה האמצעי יותקה, זכור שהקדוש ברוך הוא המפרנס והמזין, שלושה קנים יוצאים מצדה, שלושה קנה מנורה מצדה אחד, שלושה קנה מנורה מצדה השני. זה, וממנו ברכה, אורה והצלחה לעולם. ויש בו ארבעה צדדים, מעלה ומטה. ויש בו שישה קנים. מה פירוש? השישה קנים רומזים לארבעה צדדים. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. והקנה האמצעי כנגד הקדוש ברוך הוא כביכול. שהוא מסובב את כל העולמות וממלא את כל העולמות. ואין דבר מבנעדיו של הקדוש ברוך הוא. וזה רמז לשבת קודש, כך כותב עובד עזר מגרמיזה. הקדוש שבת קודש שייך את הקדוש ברוך הוא, כי בו שבת מקום ללכתו, שברא אלוהים לעשות. שבת יש לה שלושה ימים מכאן, שלושה ימים מכאן. כמו מלך בגדוד. זה עץ החיים באמצע. השישה זה סוד עץ הדעת טוב ורע. יש שם טוב ורע, זה ימי החול. אבל שבת כולו קודש. לכן לא מזכירים שבת איתם, אומרים שבת קודש. שבת כולו קודש. זה הסוד שלו. כמה מעלות יש לו. אומר לעוד רמז, כתב רבי אליעזר מגרמיזה, מה יש במנורה. אומר, כל העולם כולו רמוז במנורה. והצדיקים שרוצים לדעת מה יהיה בעולם, איפה יהיה מלחמה, מי ינצח, מי יפול, מי יעלה, מי ירד, מי ימות, מי יוולד, הם מסתכלים במנורה. אומר, העולם ידוע יש שישה אקלימים. הרי ידוע, לפי חוכמת התכונה, יש שישה, כמו אתה מחלק את כדור הארץ, שישה פרוסות. זה לא כל הכדור. החלק הדרומי של הכדור רובו לא מיושב, ידוע, באפריקה בצד דרום שם הכל חורבן, אתה לא יכול לגדל שם כלום, לא יכול להצמיח שום פירות. העיקר היישוב, אם תסתכל בגלובוס, הוא יותר צפונה. אז ירושלים אמצע העולם, היא לא באמצע כדור הארץ, האמת היא נמצאת במעלה הרביעית. אבל אם תסתכל על היישוב עצמו, איפה שיש יישוב, בדיוק בנקודה המרכזית של היישוב זה ירושלים. ואנחנו יודעים שפה זה היישוב, וזה מכוון כנגד גן עדן. עכשיו הארץ היא כדורית, מתחת ירושלים זה ההפוך של ירושלים, כי לוס אנג'לס שם, זה כל הזבל, כל הפסחי והמאוס זה ארצות הברית, שם זה הפח אשפה של העולם. כולם לא יודע, רצים לשם לפח אשפה, לך ראה, יש ההר של האשפה בשעפת, איפה יש היום? שם, כן, שם, שם את הערבים יגידו לך, אז לך לשם, לא הולך עד לוס אנג'לס. זה האסלה של כל העולם, להבדיל. ירושלים מכוונת כנגד גן עדן. פה זה שבת, פה זריחה, פה שקיעה, שם הכל הפוך. אתה שפה לילה, שם יום, אתה שפה יום, שם לילה. עולם הפוך ראיתי. אז מה אנחנו עושים? אז הוא אומר, זה העולם מחולק לשישה אקלימים. אקלימים, שישה חלקים. השביעית היא ארץ ישראל. עכשיו הסוד הוא, תסתכל, זה כמו כדור הארץ, המנורה, ואז שלוש מכאן, שלוש מכאן. שלוש מכאן זה כל ארצות אפריקה, הרי סוף ארץ ישראל מתחילה אפריקה. מצרים זה כבר צפון אפריקה, יבשת אפריקה. אפריקה שלוש אקלימים, אנחנו באקלים המעלה רעית. אחרינו, קדימה צפון היותר, יש שוב שלוש. סוריה, לבנון, טורקיה, אוזבקיסטן, פקיסטן, צ'קיסטן, טקטקיסטן. זה הכל אוזבקיסטן, ואחר כך רוסיה וכל גרורותיה. כמו הסרטן וגרורותיו, זה שם בצד צפון, שיבוא עליהם הסרטן. ואנחנו באמצע. אז זה שלוש קנים מפה, שלושה קנים מפה, בארץ ישראל באמצע. והלמעלה ישמחו זה ירושלים, והנר זה בית המקדש, ואור של הנר בית קודש הקודשים. זה הסוד שלו, זה העולם, כל העולם כולו. אז צייר גלובוס ברקע שלה, אם היה באיזה צייר עושה לנו איזה גלובוס ברקע, מראה לנו שם זה כל הארצות הדרומיות, דרום העולם, הקנה האמצעי זה ארץ ישראל. אז יש לך את אילת למטה, ואחר כך באר שבע. מי אתה רוצה עוד? אופקים ונתיבות, ומה עוד יש לך עוד? גוש קטיף, מה אתה רוצה? נהריה וזה. ירושלים למעלה בראש הסולם, ומעלה בית המקדש, והנר, האור, הנר זה בית המקדש, והאור של הנר בית קודש הקודשים. זה סוד, כך כותר וזה מגמיזה, זה סוד המנורה הזאת. והרואה אותה ימצא חן וחסד בעיני אלוהים ואדם, ונוהגים לצייר אותה בבית הכנסת כדי להגן על כל הקהל מגזרות קשות ורעות. וכותב עוד רבי אליעזר מגרמיזא, אמרו בתפילת שחרית בנץ החמה יהיה שמור כל אותו היום, הוא מובטח הוא שהוא בן עולם הבא, וטוב לאדם ביוצאו לדרך או לאיזה מקום של סכנה או במקום שרוצה למצוא חן וחסד לאומרה שבעה פעמים. שבעה פעמים יאמר אותה, ואז יצא לשלום ולהצלחה. זה עד כאן דברי רבי אליעזר מגרמיזא, כל אלה דברי ברוח הקודש נאמרו. עכשיו יש גם שנוהגים לכתוב למעלה פסוק, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. מה סוד הפסוק הזה? מסתכל פסוק הזה, כמה מילים יש? כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. שבע על כל קנה פסוק, מילה אחת. קנה הראשון כי, השני עמך, השלישי מקור, הרביעי שזה האמצעי חיים. לכן הוא הקנה האמצעי של המנורה, כמו וב זקופה, עץ נטוע מורה על חיים, לכן מקור חיים. אחר כך באורך נראה אור, אז זה החיים באמצע, זה הסוד שלה. לכן טוב לומר גם לפני שאומר את זה, יש אומרים שיביתי השם, זה לא, לא, לא כתוב בשום מקום, צריך להגיד שיביתי. עדיף שיאמר כי עמך מקור חיים ואורך נראה אור, ואז יגיד הנצח מגנת מזמור שיר ואת כל המזמור כמו שהוא. למה? מה שאמרנו שיש בפסוק הזה שבע תיבות, זה החיים באמצע, חיים זה שבת, כל החיים שלנו באים משבת. שבת נותן לנו את החיים לכל השבוע. שרבי שלמה לוריה עליו השלום, הוא היה דודו של רבנו הארי הרש"ב, בעל ים של שלמה, חוכמת שלמה. הוא היה איש קדוש ונורא, יש עליו מעשה נורא, שהיה, הוא היה גר באיזה בית שהיה צריך עד כמה מדרגות, היה מרתף מתחת הבית שלו. מרתף הזה היה גר אחד, היה שמו אברהם מוכר ירקות. היהודי, פעם היו אנשים שהיו להם חנות בבית שלו, עושה חנות. המסכן היה קונה ירקות, היה לו גינה, זו היה כל מיני פטרוזיליה, בעדונס, קרפש, מה אתה רוצה, כל הזה, ומביא קצת פטטה ובבינג'ן וצנון וכל מיני, זה מוכר ירקות. ואז אותו ילדי פשוט יש לו תהילים ביד קורא. הרב שלמה לוריה רש"ל עליו השלום, לילה אחת, הוא היה, מה זה לילה אחת? רוב הלילות שלו היה יושב לומד תורה בלילה. בבא מציאה, מוסר בבא מציאה, מי שיסתכל, כותב שמה, ופירוש זה נתגלה לי על ידי נר מצווה ותורה אור. מה היה? זה כך היה להם עוני. אז היה לוקח שמן או מרגרינה או כל דבר שדליק, שם שם פתילה, יושב באור הנר ללמוד. תראו כמה היו מוסרים עצום על הלימוד. היום יש לנו חשמל מכל הסוגים והצורות. אתה היום אמר לי אחד, הוא מדבר לחשמל, חשמל נדלק, עושה לו צצף לו, מה הוא לעשות כן בשבת, שאל. או יאמר לכלב שלו ישרוק לו. יש שאלה באמריקה, בשאלות תשובות, רק משה שואל, משה סופר נשאל, אם מותר לשרוק לכלב שהכלב ידליק את האור בשבת. אז היום יש הכל, ולא לומדים, הכל יש לנו, קלטות, רדיו, משמיע שיעורי תורה, יש לך הכל, ואנחנו איפה? עוונותינו הרבים, כמו שאמרה הגמרא, הרי שולחן והרי אוכל והרי כף והרי מזלג ואין לנו פה לאכול, רק תפתח את הפה ארחי פיך ומלאו. אז הוא עליו השלום לילה אחת בא ללמוד תורה, ולא היה שמן בנר. מסתכל, זה מקסימום רבע שעה איתו, עכשיו מה יעשה? הוא יבוא לחורף, יש לי כמה שעות ללמוד. אמר ריבונו של עולם תרחם עליי, אני רוצה לכתוב חידוש. אבל אני לא אסתכל על הנר, התחיל לכתוב, נהיה אמצע הלילה, הנר אותו דבר לא זז, השמן לא זז. ישב עד הבוקר וכתב את כל החידושים האלה, וכתב אלה החידושים נתגלו לי מן השמיים על ידי נר מצווה ותורה אור. זה רשל, תדע מי זה רשל. אז הוא לילה אחת היושב לומד, שומע את השכן שלו, זה שמוכר ירקות, לומד עם מישהו, וואי, זה אף פעם בחיים שלי לא ראיתי אותו לומד, הוא קורא רק תהילים ולומד תורה, מפרש גמרא. אז שם את האוזן שלו, הדביק אותה לקיר כדי שישמע, מעביר קול, כי רק איך אומרים, אוזניים לכותל. שם את האוזניים שלו על הכותל. שומע אותו, לומד עם איזה מישהו. אותו שומע אותו, לומד סודות התורה. מפרש לו סודות, זוהר, וכל מיני תורת הקבלה, וכל מיני עניינים. וואי, ישב, רבי שלמה לוריה, השתיק לדמעות, וכל הזמן הקשיב. הבוקר הלך להתפלל, והיה מזוחזע, כל כך חריד. לא הייתו לראה מרחי רעקות, עוד פעם אותו דבר, חשב אולי היום לכבוד האירוע, אז הבין שזה דבר יומיומי. נכנס אצלו ואמר לו, שלום רבי אברהם, זה נבהל, מתי הוא קורא לו רבי? אמר לו, הרב, מה הרב עושה? אמר לו, אתה איש קדוש, אני משביע אותך, תגיד לי, מה עשית אתמול בלם? מה עשית אתמול בלם? איש רון, מה מי אלה, מה איפה למדת? סוגיה פלונית וסוגיה אלמונית, אבל איזה סוגיה? אבל אני שמעתי אותך, תגלה לי מהר מי זה שלמדת איתו. לא רוצה לגלות לו. עכשיו אמר לו, אם הרב ישבע לי שלא יגלה, עשה לי טובה, כי אחרת אני אפשיד. אמר לו, אליהו הנביא בא אליו כל לילה, מגלה לו סודות התורה. זה היה דור לפני רבנו ארי. בבקשה, אל תגלה את זה. כי אם אתה תגלה, אם יתגלה הדבר, הוא לא יבוא אליי עוד. אז מאותו יום התחיל לכבד אותו. כשנפטר, אז קרה עליו קריעה. רבי שלמה לוריה קרע את כל המעיל, ועשה לו הספד, גזר אותו יום, תענית, מהיר, וגזר ביטול מלאכה. וגילה מי זה היה רבי אברהם מוכר הרקות, האיש קדוש ונורא. אז תראו מי זה היה רשל, זכה לשמוע את אליהו הנביא. הוא כותב, כל המנורה רמוזה בכל פסוק ראשון מחמישה חומשים. חומש בראשית, איך מתחיל? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שבע מילים כנגד שבעה נרות. אחר כך פרשה חומש שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים, מצרים העת, יעקב, איש וביתו, באו, 11. היה במנורה 11 כפתורים. כפתורים היה במנורה 11. אחר כך, ויקרא, מה כתוב שם? ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו, מאוהל, מועד, למור. 9. מה זה 9? פרחים, היו 9 פרחים במנורה. 9 פרחים. כפתוריה, פרחיה, מנה היו. אחר כך במדבר דבר השם דבר סיני ואוהל המועד באחד החודש השני בשנה השני צאתם ארץ מצרים לאמור 17. זה המנורה הייתה גובהה 17 תפחים הוא משהו, ככה הגמרא אומרת, זה כנגד הגובה של המנורה. אחר כך חומש דברים, זה הכי ארוך, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופת בלבן בחצרות ודי זהב. 22 כנגד 22 גביעים שהיה במנורה. כל היוצא כמחה מקור חיים ואוכל נראה אור, כל התורה כולה מתחילה לפי המנורה שבית המקדש. תבין כמה סוד יש במנורה. איזה, מה הפסדנו אנחנו עכשיו שאין לנו מנורה? לפחות נעריך את צורת המנצח שבצורת המנורה. זה במקום השם בבית המקדש. והביא רבי אלעזר מגרמיזה, אומר, יש 7 מיני ברכות באות לו לאדם על ידי קריאת המנורה. ומי שקורא את זה, כל אלו עתידים לבוא לנו לעתיד לבוא. והם, הראשונה חנינה. אנחנו דבר ראשון צריכים חנינה. למה מי יודע איזה דין יש עליו בשמיים? מי יודע איזה עונש עומד לבוא עליו חס ושלום? אנחנו מבקשים חנינה כל הזמן. אנחנו עכשיו כל הימים האלה בחינת יום כיפור. זה לא... תחשבו שהימים הנוראים עברו. אנחנו נמצאים כעת בעיצומם של הימים הנוראים. אתה לא יודע, כל יום העולם נידון. מה יהיה? איזה מלחמה? מי ימות? מי יחיה? מי ירא? מי יתפצע? מי יתפוצץ? מי ידרס? מי שרף חס ושלום? כל זה, זה כעת דין. זה הקדוש ברוך הוא רוצה לגמור את העולם. 70 שרים שבשמיים נפלו כבר. אתם לא רואים כל המדינות בעולם? אין משטרים היום. היום שזה מדינה אחת בטוחה? אין. זאת אומרת, השרים שלהם למעלה נפלו, לא נשאר כלום. עכשיו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לקראת הסוף עד בוא המשיח. מי יודע כמה זמן יימשך, זה תלוי בנו. אז צריך חנינה, זה הדבר הראשון, חנינה. דבר שני, ברכה. בלי ברכה מהשמיים לא יעזור כלום. דבר שלישי, אורה. צריך אור, כל דבר צריך אור. אדם מחפש איזה קרן אור בביתה, בבית הכנסת, מהבנים, מהמשפחה, מהעסקים, מהלימוד תורה, אורה זה שלוש, חנינה, ברכה, אורה. אחר כך ישועה, אחר כך הודאה, שמחה, רננה. אומר רבי אלעזר מגרמיזה, מי שרגיל באמירה את המזמור הזה בצורת המנורה, כל אלו העניינים עתידים לבוא אליו ועתידים לבוא לישראל, וראוי לכוון בהם, שנראו עינינו וישמח ליבנו, ובניין את המקדש נראה את ההיכל בנוי ואת המנורה דולקת, ונזכה שבנינו יאירו בתורה הקדושה, ובני בנינו נזכה ועד משיח תזכנו בעגלם זמן קריב.